רוצים שאני אקצר בדברים. מה שביקשתי להיות ראשון, פשוט כי הרב הדר יש לו זיכרון יוצא מן הכלל, פחדתי שכל מה שהוא אומר לא יהיה לי כמו מה לומר אחר כך. לא הסיבה.
הוא עוד לא הגיב על מה שרבי יעקב אמר לו. עוד לא הגיב.
יש לי יצרון
מתקדמים. עודה לשם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, מסיבת רעים, שאי אפשר לומר שזה לכבודי. מהכבוד שאדם מגיע לגיל כזה, לכבודו של הקדוש ברוך הוא שזיכני להגיע ולחיות. לפעמים מתכנסים לזכר מישהו, גם זה חשוב. אדם לא חי לעולם, הגוף שלו לפחות, הנשמה חיה, ממשיכה. וכשאני זוכר גם כן להיות בכנס, תודה מיוחדת לקדוש ברוך הוא על כך. הפסוק הזה שאמרנו, לפי נוסח ספרד, הוא הקדמה לברכת הגומל. ואני אומר, בסוד ישרים בעידה, ברוך הגומל לחייבים טובות, שגמלה אני כל טוב. לפרט מהו הלחייבים שבחלק הזה, זה ביני לבין קוני, לא חייבים לומר את זה. שגמלה אני כל טוב, אי אפשר לפרט, קודם כל, אין איזה סוף. והאמת היא שגם אני לא מבין ולא מעריך את הטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הדין. כל החבורה שנמצאת כאן, עדה, סוד ישרים ועדה, חשבתי שהוותיק ביותר שאני מכיר זה הרב הדרי. בסופו של דבר אחותי גם נמצאת כאן, ובעצם אותה אני מכיר עוד לפני הרב הדרי, אבל הוא מבין כל החבורה שלנו הוא הראשון. אני הייתי בערך בן 8 שהכרתי אותו, אחר כך אחי שנולד שיותר צעיר מן השנים הללו, ואחר כך אשתי היקרה ושאר החבורה. עשרות שנים, כל מיני תהפוכות, קודם כל מבחינה גשמית, נערים, אברכים, אבות לילדים, ואפילו סבים כבר, ברוך השם. מבחינה רוחנית גם כן, עליות, מורדות, נפילות. אם היינו יכולים לחשב את כל החשבון הזה, חשבונו של עולם, הייתה לנו תועלת גדולה מזה. מאורה אחד אני יכול להזכיר שכיום הזה בשבת קודש לפני 59 שנה נפצענו הרב הדרי ואני ואשתי, שעדיין לא הייתה אשתי, היינו אמורים להשתדך, נפצענו בתת מסיוון, ואני כבר אז אמרתי שזה יום הברית שלי, שאולי בזכות זה גם ניצלתי. זה פרט אחד מבין כל המאורעות הגדולים. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ועם בגבורות 80 שנה. אבל מה כתוב בהמשך? ורהבם עמל וארם. ורהבם, יש כל מיני פירושים שכולם נכונים, גם אם מבחינת כוח, גם מבחינת מעמד, מה שנקרא היום כוח של נאורים, ומעמד שאדם מקבל, מעמד כזה או חזר. רבם עמל ואבל, יש מפרשים שרבם זה מלשון רובם, רוב הימים עמל ואבל, כי גז חיש ונעופה. בסופו של דבר אנחנו מבקשים למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חוכמה, שלפחות נבין מעכשיו שיש לנו, אדם תמיד צריך לדעת, יש לו ימים, למנות ימינו, כן הודע, תודיע לנו כמה ימים נשאר לנו, כל אחד מבין שהוא לא חי בלי סוף, בפרט שזה כי גז חיש ונעופה. לא צריכים לחכות עד גיל 80 כדי לנצל את החיים. נכון שכשמגיעים לגיל כזה מבינים כל כך, מבינים יותר את עבירה בממל ואבים, אבל אפשר לחשוב על זה גם קודם. הלוואי שנזכה לנצל את הימים. המסר שעליו אני התחנכתי, אני חושב שכל המשפחה, כל פנים אני מדבר עליי, אבי ובעיקר אמי, תמיד היו מדגישים, האמא שלנו הייתה מדגישה, אתה צלם אלוקים, היא הייתה אומרת, חלק אלוק ממעל. אני לא יודע איפה הביטוי הזה, מאיפה זה לקוח, איפה זה כתוב בפעם הראשונה, אבל זה ביטוי. צלם אלוקים, חלק אלוק ממעל. כמה זה נותן לאדם עוצמה וכוח, תדע מי אתה, יש לך כוחות גדולים. חז"ל אומרים, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ונדמה לי, אני לא מצאתי את זה עכשיו, אבל התוספות, התפארת ישראל, סליחה, התפארת ישראל, לא מצאתי את זה, אבל זה כתוב, שהוא שואל, הרי כל הדברים שאין חלק לעולם הבא זה עניינים של כפירה. אומר, אין תורה מן השמיים, אין תחיית המתים, כל מה שכתוב בגמרא ועוד. מה נוגע מלבין פני חברו ברבים לעולם הבא? זו עבירה גדולה, מה זה נוגע חלק בעולם הבא? חלק בעולם הבא זה שאדם הוא נחרט, הוא כופר. מה הפירוש? והוא אומר שהמלבין פני חברו ברבים זה גם כן כפירה. למה? אדם לא מבין שהאדם שהשני הוא צלם אלוקים, הוא לא מבין על עצמו שהוא צלם אלוקים, הוא לא מבין על השני שהוא צלם אלוקים. מה אתה פוגע בשני? אתה יודע במי אתה פוגע? אתה לא יודע מה זה אדם? זו בעיה של כפירה. אדם שחי כך, הוא מזלזל בשני, הוא לא מבין מה ערכו של האדם. ורבי עקיבא אומר במשנה כלל גדול, כפי שהרמב"ם מדגיש שם, בקיצור נמרץ, מהו האדם? האדם הוא חביב אדם שנברא בצלם, וזה נאמר בסופו של דבר על יהודים. בתחילה זה היה על כולם, אבל עם ישראל לקח את כל העניין הזה. חביבים ישראל שנקראים בנים למקום, בנים אתם לשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, התורה הנפלאה, שבו נברא העולם. אם כן, אומרים לאדם, תדע מי אתה? אתה צלם אלוקים, יש לך אבא כל כך נפלא, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם, ויש לך את הכלי שעל ידו אתה יכול להיות מי יודע מה. לא רק אתה, אתה יכול לתקן את העולם, אתה יכול לבנות, אתה יכול לעשות. אתה עצום, כוחות עצומים, אבל מצד שני, אתה יכול להישאר אפס מוחלט. ולא רק אפס, אתה יכול לרדת, לרדת, לרדת. למה? כי אם אתה לא מנצל את מה שיש לך, לא נשאר ממך כלום. זה בעצם המסר שעליו התחנכנו. אבל רבי עקיבא מדגיש לנו פה, ורואים את זה בחיי היום-יום, לא שייך אדם, לא שייך אדם שחי חיי נשמה, ולא חיי חומר, חיי גוף. וזה כולל את כל המידות הרעות. בלי תורה, וזה רבי עקיבא אומר לנו, והאמת היא שזה חז"ל מפורש, חז"ל אומרים לנו דבר מפורש בזה. הגמרא בבבא בתרא, איוב הרי טען בשלב מסוים, איוב היה צדיק גדול, אבל בשלב מסוים הוא טען, פרת השור, פרסותיו סדוקות, פרת החמור, פרסותיו כלותות. שור הוא כשר וחמור הוא לא כשר. יש לו בחירה לשור או לחמור. ככה עשית. ברת הרשעים, ברת הצדיקים. כך הייתה לאיוב בעיה כזאת בתקופה מסוימת. איפה הבחירה של האדם? יש אדם שהוא נראה עליו שהוא נולד מאוד לא מוצלח, ואחד שכן מוצלח. כנראה שגם זו החלטה של הקדוש ברוך הוא, מי יהיה צדיק ומי יהיה רשע. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אתה צודק, אדם נולד עם כל מיני תכונות, אבל יושנה תרופה, אדם יכול לבנות את עצמו. בראתי יצר הרע, בראתי לא טובה תבלין. והמסילת הישרים מדבר על כך. אם הרופא הגדול אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שאין תרופה אחרת לאדם להיבנות אלא על ידי תורה, מה יבואו כולם יאמרו שזה אפשרי? הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את האדם הוא אמר שזה בלתי אפשרי. בראתי לא תורה תבלין, ורואים את זה בחיים. מי שלא לומד תורה ועמל בתורה ושוקד על התורה, וזה חלק בלתי נפרד ממנו, זה בעצם לא רק חלק בלתי נפרד, הוא מוסר את כל כוחו, את כל כולו לתורה, הוא לא יכול לחיות חיי נשמות. זהו, הצלם אלוקים יכול לצאת מן הכוח לפועל רק על ידי תורה. זהו האדם. כך התחנכנו. אם הצלחתי לעשות משהו, שוב זה חשבון אישי, כבר אמרנו קודם, הגומל לחייבים, אבל זה לא שייך לציבור הרחב, ברובם עמל ועוול. אבל זכיתי לראות אנשים שהם חיו חיי נשמה, וזה נדבק, זה נקלט משהו מן האור הגדול הזה. ראיתי לא מזמן בביתו של, הוא נמצא פה, שלמה מאיר, דמתקר ידידיה מאיר, ראיתי שם, אמנם הוא הכניס אותי לדירה אחרת, ראיתי שם סרט על רב שלמה זלמן אוירבך, שהייתי כל כך קשור אליו, ניסיתי על כל פנים. אחרי שראיתי את הסרט, אמרתי לעצמי, לא אמרתי את זה לשלמה, אבל אמרתי לעצמי, בעצם סרט כזה יכלו להסריט גם אנשים אחרים, פשוטים. סרט כזה היה אפשר לעשות גם ממני. למה? מה הפירוש? מפני שאתה לא רואה שם את האור של האדם, אתה רואה שהוא קם, הוא הלך, הוא חייך, בסדר. אתה לא רואה את האור, אתה לא רואה את הנשמה, אתה לא רואה משהו יקרין, את הטוב שלו, את השימת לב לשני, את הרגשת השני. אתה לא יכול לראות בזה. לא שיש לי ביקורת על הסרט, אי אפשר להסריט דברים כאלה. לכן זה בעצם העיקר חסר מן הספר. אהבת התורה והשמחה והאושר, את הכל לא שייך בכלל להראות. אתה רואה פה ושם נקודות, אבל זה לא אומר שום דבר. סיפור אחד שאני זוכר מהנהגה שלו, יש סיפורים בלי סוף, אבל סיפור שאני זוכר, הייתי צעיר, הייתי נשוי אמנם כבר, אבל הייתי, לא הייתי עושה את זה היום על כל פנים. הייתה איזו מסיבה, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, אבל זה לא משנה. יהודי אחד בשערי חסד, שהיה מתפלל כבתיקין, קבוע, ונדב ספר תורה ועשה סעודה בבית שלו. יהודי פשוט, מה נקרא פשוט, אבל לא למד בחייו. הוא בא, אני חושב, עלה מגרמניה או משהו. עשה סעודה בבית. בתקופה היא הייתה בעיה של נפולה. לא כולם יודעים אפילו מה זה. היו זורקים ארגזים של עופות, וכשעוף נופל יש בעיה שהוא טריפה, היו צריכים להוליך אותו כדי לדעת שהוא לא טריפה. אשתי זוכרת לפחות, היינו קונים עופות, היו צוחקים שמנסים את העוף אם הוא טריפה או לא. בקיצור הייתה סעודה, גם אני הייתי שם כי הייתי מתפלל איתו בבניין, שלמה זלמן היה, ואכל שם מן העוף, ואני התפלאתי איך הוא אוכל שם. זה לא, זה לא היה משהו כל כך מהודר שם בבית. כשיצאנו החוצה אמרתי, אני היום לא הייתי מעיז. כשיצאנו החוצה שאלתי אותו, יורנו רבנו, מה אפשר בזה? אז הוא אמר לי, אתה יודע כמה הוא היה מצטער אם אני לא הייתי אוכל שם? נפולה זה, הרוב הם לא טריפה, יש מיעוט. וכמה הוא היה מצטער האדם הזה? זה נכנס לי כל כך בנשמה. נכון, זה אצלו זה היה חתיכת נשמה. אבל בכל זאת, לפחות לדעת לחכות אותו זה גם כן משהו. חיקוי זה גם כן משהו. הייתה לי שאלה כזאת, שאל אותי אחד, עכשיו לפני פסח, אני חושב שהוא בן או חתן של אחד הנמצאים כאן, שאל אותי בטלפון, חתן צעיר, זאת אומרת, זוג חדש, שהיו אמורים להיות בפסח אצל ההורים של אשתו, וסידרו שם בבית מה שהוא רוצה, כל מיני דורים, בסוף הוא מצלצל להם ואומר לי שאוכלים שם לב. האמת היא שאני בכלל לא כך בקיא בזה, שלא אוכלים לב. למה לא אוכלים לב?
קשה לשכחה.
קשה לשכחה, אומר הרב של מעלה אדומים. כן, הוא גם אמר לי, קשה לשכחה, לא אוכלים לב. שואל אותי, מה לעשות? אמרתי, מה הבעיה? את הלב לא תאכל. אומר, לא, זה בתוך כל התבשיל סמים. כנראה זה משהו מיוחד, דעים. אמרתי לו, אשתך תצטער אם אתם לא תהיו שם. לא, בטח מה השאלה.
חותרת
שלך תצטער. בטח, אמרת, לא שווה לאכול לב של בהמה ולא לאכול כמה לבבות של בני אדם. זה דוגמה של חיקוי של רב שלמה זלמן. זה מין תשובה שאז הוא ענה לי. אבל גם זה משהו. אפשר ל... אני מתגאה לפחות שאני יכול לחכות אותו. אבל משהו. דוגמה של בני אדם, שאנשי נשמה, מה אני אגיד לכם? באמת זה משהו. יש כל מיני סיפורים מאנשים שהכרתי. רב שמואל רוזובסקי, שלמדתי אצלו. איזו, חוץ מהאצילות שלו, האצילות שלו זה היה משהו. בפונוביש היה הר לרדת למטה, ויכול, תמיד הנעליים שלו היו מצוחצחות. זה לא אומר שום דבר, אבל הנשמה שלו הייתה מצוחצחת. זה היה פלאי פלאי ממש. איזו שמחה ואהבת התורה, כשהוא אמר שיעור. תמיד הוא חייך בשמחה, אבל לפעמים הוא התאפק, הרגישו שהוא מחזיק את עצמו לא להתפרץ בצחוק או בריקוד או אני לא יודע במה, מרוב שמחה של לימוד. איזו אהבת תורה. והוא הדביק את זה בתלמידים שלו, הדביק את זה. אהבת התורה הזו, מה זאת אומרת? זה נשמה, זה לא גוף בכלל, זה אדם שהוא חי, כי התורה היא הופכת להיות חלק ממנו. סיפור על הסנייפלר. אצלו לא הסתובבתי הרבה, כי אז עוד החזוני שהיה, עוד לא היה מיוחד. הוא היה גיסון, נכון, אבל החזוני שעוד היה. לא היה מיוחד מבחינה ציבורית, אני מתכוון. וגם כן, הוא בא לאיזה בר מצווה, בר מצווה של ילד, נתנו לו הזמנה, הוא בא לבר מצווה. בכל זאת, אדם חשוב כל כך. התפלו מה הוא עושה שם, מה הוא הגיע. הוא אמר שהילד הזה לפני כמה זמן היה בבית הכנסת והפריע לו מאוד ללמוד, עשה רעש ומאומה והוא גער בו. הוא צעק עליו כנראה מעבר למה שצריך. הוא אמר, אי אפשר לבקש אותו סליחה. חיכיתי עד שיהיה לו בר מצווה, עכשיו באתי לבקש אותו סליחה. סיפור. אנשים שזה חלק מהם, המציאות הזאת, זה משהו אחר בכלל. יש דוגמה שמדבר עליה הרב איינברג. אבל אני לא זוכר אם זה כתוב שם, ואולי בספר המאמרים שלו. דוגמה כל כך נפלאה, שנמצאים בבית, נתאר לנו, נמצאים בבית מדרש, בבית כנסת גדול, ונוטלים לולב יום ראשון של חג הסוכות. ונמצאים שם, נאמר, ישעיהו הנביא, ורבי יוחנן בן זכאי, רשב"י, רבי עקיבא, רבי יוחנן, אביי, רבא, ככה, הרשב"א, וכן הלאה, נרד עוד דורות, נמצאים שם. הבעל שם טוב, החזון איש, הרב קוק, כל מיני אנשים גדולים גדולים, כולם יחד, כולם עושים אותו דבר. היום לא יודעים את ההלכה בדיוק, אז חלק עושה ככה לכך. הם כולם ידעו, הם חושבים בדיוק. כולם אותו דבר. והאמת היא שאם אתה יכולת קצת להשקיף בנשמה של האדם, רחוקים אחד מן השני, עולמות, הם בכלל לא באותו בית מדרש. כל אחד, מי יודע איפה נמצא? כי כל אחד יש לו עולם משלו. כל אחד יש לו את הפנימיות שלו, את הנשמה שלו. אבל אנחנו לא יכולים לראות את כל הדברים. כשאני אבוא לחזון איש לדבר עליו, בכלל לא שייך לתאר. בכלל לא שייך. זה חבל על הזמן לדבר עליו. כשאתה ראית, מה, בסך הכל ראית אדם, בתמונות רואים אדם פשוט. ככה מה הוא נראה? לבוש ככה פשוט. אבל אתה ראית איך מקרין אור, איזו שלוות נפש, איזו אהבה לכל צעיר שמדבר איתו. אפילו כששמענו אותו קריאת שמה, במעריב, פשוט היה אומר מילה אחרי מילה, אבל ראית איך שהוא אומר, הוא אומר, הוא שומע מה שהוא אומר. זה היה משהו כל כך נפלא, לא שייך לתאר את זה. ושכפי שאמרנו קודם, לא שייך לעשות סרט מדברים כאלה. זה פנימיות שלא שייך לדבר עליה בכלל. זה מה ש לפחות זכיתי לראות. זה מחייב גם כן. אבל זה לפחות נותן, כשאני מדבר, ואני החלטתי לא לדבר כלום על העולם שאנחנו עכשיו חיים בו, אבל סתם בדור של איקיפתא דמשיחא, שהגמרא אמרה לנו חוצפה יסגה, החוצפה, שאתה לא יכול בכלל להבין את האנשים, להבין אותם, אני מרחם על אנשים, לא יכולים להבין איך אתה בכלל מעיז. כנראה שלא ראו, לא ראו אנשים, ולא זכו לאור של תורה פנימי. זה כל כך, כל כך כואב, כי אדם שהוא יודע, הוא ראה פעם, הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה, מה שייך להגיד. טוב, אני לא רוצה להאריך, כי אני חושב שכשאני אתחיל לדבר, זה יותר מדי מרגש גם. כתוב במשנה, 80 לגבורה, טוב. זה אני רב אדרי, רדפתי אחריו, גם אני סוף סוף הגעתי לזה. 80 לגבורה. כתוב בין 90 לסוח או לשוח. 90, זה לא שהפשט צריכים לחכות עד אז. אבל מה זה בין 90 לשוח? לשוח זה מלשון להתכופף, להיות כפוף, להיות קצת נכנע. כשאדם הוא, כשהוא רע גדולים, יכול להיות כפוף גם לפני זה, להיות נכנע. אבל לפחות שתם שאדם כבר חושב, וראה בממל ואבן, מה בסדר? היית וזה, בסך הכל רוב חיים הולכים כפי שאמרנו, לפי כל הפשטים. להיות נכנע, רבן יונה אומר שצריכים להגיד לסוח, לא לשוח. לשון שיחה, קצת יותר להתרחק מן העולם, להתעסק בשיחה, היינו בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בתפילה, בתורה. בין מאה עבר ובטל מן העולם, אז אדם צריך להרגיש בכלל שהוא מנותק מן העולם. אבל לפעמים באמת באדם הוא מדבר. אמרו לי ביקורת שהיום אמרתי, מישהו אמר לי, אדם מה מדבר איתך? מה התשובה? אין לי זמן בשביל השטויות האלה עכשיו. אתה צעיר, יש לך זמן, אבל אני צריך להיות יותר ככה קשור קצת. צריכים להרגיש את זה, אבל האמת היא שאת ההכנעה הזאת ואת המסירות לתורה לא צריכים לחכות להגיע לגיל מבוגר. כולנו צריכים לחטוף ולחטוף, בפרט שאנחנו בדור של גאולה, בדור שעוד מעט, עוד מעט, הכל זה כל כך הולך בשני הכיוונים. הקדוש ברוך הוא נותן כוח עצום לסדרה אחרא, כוח עצום ונורא שאי אפשר להתמודד עם זה, כמעט ואי אפשר להתמודד, אחרת אולי אני נותן את זה. למה? מפני שהוא יודע שלקראת הסוף, שכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אז צריכים לנסות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אבל צריכים להשתדל להתחבר, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, למות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. ותודה רבה שוב לכל המשתתפים כאן, וכל אני יודע שכל החבורה שלנו, אף אחד לא בא כדי לצאת ידי חובה. זה אני בטוח. כולם באים כי מרגישים קשר, וזה נותן הרבה מאוד שמרגישים קשר, ושרואים את זה עוד בחיים. שאפשר לשמוח עם כולם, גם מי שלא נמצא פה, אבל כל מי שנמצא פה, אחד אחד, כל אחד משהו, ברוך השם, שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, לנצל את החיים שלנו, כל אחד לפי כוחותיו, ולקדש שם שמיים. ואמרנו בסוד ישרים ועידע, ישרים, מה זה ישרים? אני דיברתי על העידע, ישרים זו דרגה כל כך גבוהה. הרמב"ן אומר, ועשית הישר והטוב. אני חושב שהרבה יודעים את הרמב"ן הזה, ועשית הישר והטוב. צריכים לראות את זה בפנים כדי לא לקלקל את הדברים. הרמב"ן אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו דוגמאות, איך צריכים לנהוג, כך וכך וכך וכך, הוא מביא דוגמאות. בסוף הוא אומר, מה אני אגיד לך? תעשה ועשית ישר והטוב בעיני השם. מה שישר בעיני השם, מה שטוב בעיניו את זה, אתה צריך לעשות. עד כדי שכשהוא מדבר שם על שאדם אומר, בעברית שלי, אדם אומר לשני בוקר טוב, אדם מחייך לשני, אדם יודע לקבל את השני בסבר פנים יפות, להרגיש אותו, יכול לכוון, אני מקיים עכשיו מצוות ועשית ישר והטוב לפני השם לוקחה. דברים מפורשים ברמב"ן, ואנחנו, יש לנו אפשרות לקיים את המצווה הזאת כל רגע בחיים, וחוץ מזה, מי שכך נוהג, הוא זוכה למצווה של קידוש השם. בפרט בדור שלנו, שאומרים פלוני שלמד תורה, פלוני שקצת למד אפילו, פלוני שקשור לתורה, כמה נעים מעשיו, כמה הוא נהדר, כמה הוא נפלא. תראו השוואה בין מי שלומד, כמו שהגמרא אומרת לנו, תראו השוואה בין מי שלומד למי שלא לומד. זוהי מצוות קידוש השם. אדם יכול כל החיים שלו, דברים הכי פשוטים, לכוון גם למצווה של ועשית ישר והטוב, וגם למצווה של קידוש השם. לא צריכים לחכות למות על קידוש השם. גם זה נצטבל, הוא באין ברירה. אבל המצווה לחיות בקידוש השם, זה גם לא, זה יותר קשה מבחינה מסוימת, כי מתים פעם אחת. אבל לחיות, לקדש את השם עוד ועוד מאוד, זה הרבה יותר קשה. אבל אפשר, וזה טוב, וזה נעים, וזה נחמד. ודאי שנזכה לאורך ימים ושנים, אמן ואמן.
Thank you.
להעביר לשולחן הבא בזהירות.
חיים,
חיים, רגע, שכולם יקבלו, שכולם יקבלו.
מה יסרב?
מה יסרב? אנחנו מוגבלים קצת כידוע בענייני הרעש, מבקשים להמשיך ולהתקדם.
הלוואי שנזכיר, נצליח להמשיך להתקדם.
אני משוכנע שלכל אחד מהיושבים פה יש אולי מאות אם לא אלפי סיפורים וחוויות וחוויות עם רבי יעקב, מכיוון שהוזכר פה רבי שלמה זלמן, אז שיבדל רבי יעקב וניבדל כולם לחיים טובים וארוכים. כשחזרנו מהלוויה של רבי שלמה זלמן, אז הלכתי עם רבי יעקב בשדרות בן צבי, אחרי שיצאנו משערי חסד, ואני זוכר שעמדנו שם, מרוב האנשים שהיו שם, לא שייך להגיד שהיה שם מעבר חצייה, אבל אני זוכר איפה שעמדנו, ורבי יעקב אמר לי שני דברים. אמר לי דבר אחד, רבי שלמה זלמן נפטר, איך אני אכנס עכשיו הביתה? פירשתי לעצמי, כל יהודי יש לו רב, כל יהודי יש לו מישהו, איך ממשיכים עכשיו את החיים בלי רבי שלמה זלמן? זה דבר אחד שהוא אמר לי. והדבר השני, מסתום הרב זוכר. והדבר השני שרבי יעקב אמר לי בהקשר הזה, הוא אמר, כל העולם מתפעל מגדלותו בתורה של רבי שלמה זלמן. והוא אומר, יהודי יכול לשבת ללמוד ולהיות גדול בתורה, אבל איפה לוקחים בן אדם כמו רבי שלמה זלמן, זה אני לא יודע. אז אלה שני דברים שאני זוכר, מכיוון שהוזכרו פה, אז שמאוד מאוד מתאימים לדברים שרבי יעקב אמר. אנחנו לא נלך בסדר ההיסטורי, רבי יעקב אמר את מי הוא מכיר הכי הרבה וכו' וכו'. אמרתי שביקשתי פה רשות מהשכנים עד שעות מסוימות, אני צריך לעמוד בזה, יש לנו שכנים טובים ואנחנו רוצים להמשיך להישאר איתם בטוב, וכמובן שכל היושבים פה הם שכנים מאוד מאוד טובים שלנו, זה חלילה. אז נבקש ממורנו ורבינו הרב אדרי לומר מילות ברכה.
כיוון שהזרקורים מאירים לי בעיניים, ואולי טוב ככה שאני לא מזהה את האנשים, אז כולם מבינים את הקושי הגדול שאני נתון בו. לך ותתמצת למעלה מ-70 שנה, למעלה מ-70 שנה, שאני כמעט זוכר גם את הפעם הראשונה שנפגשתי איתו בטרומפלדור 30, ואני בולם את עצמי מלגלוס לעולם הנוסטלגי הרבוי הזה ולהימנע מלסכם או להציב ציונים בתחנות ובדרכים שבהם נפגשנו, שבהם הלכנו. אני לא יכול להגיד שבהם התעמתנו, כי אף פעם לא התעמתתי. יודעים שאני מקבל מראש את כל מה שהרב יכריע. יש גיוון גדול בכל הנושאים ונושאי המשנה ותתי הנושאים במה שהלב גואה בהם. גם לכתוב לא הצלחתי, אולי מראש התייאשתי מהדבר הזה. כמובן שגם הגורם התאריכי, מתחילה שנת ה-60 של ההצלה המופלאה שלנו, עם כל הנימים הדקיקים הללו. רק אזכיר מפני כבודו של הרב נקודה אחת. גיליתי באחת הפעמים ששכבתי בבית החולים שני אנשים עם סינרים לבם, סינרים לבנים כרופאים, והיה חשוד בעיניי, ושאלתי מה זה, אמרו לי שהם קציני הבולשת שבאו לראות, הרי חשדו בכל חשדות שבעולם, וזה הרי יש גם רגליים לדבר, מישהו שמע שכשנכנסו לאמבולנס, אז הרב אומר לי, תראה, זה כנראה הרגעים האחרונים, צריכים לחזור בתשובה. וואו. ומישהו שמע את זה, אז סימן שעשו איזה דבר נוראי, שהם רוצים לחזור עליו בתשובה. אז כדי לגלות את זה, צריך לדעת בדיוק מה זה. וזה לא, זה לא אגדה, אלא רב חיים רבינוביץ', בעל דעת סופרים, כתב על זה כעבור, כשהתגלה כבר מה שהיה שם באמת, הוא כתב על זה רשימה בעיתון בשערים, יש לי עוד את העיתון, והוא כותב, אם הייתה משטרה כראוי, הייתה צריכה משטרה, צריכה לבקש סליחה משני יהודים צעירים, שכשחושבים שהם עוזבים את החיים בעולם הזה, אז צריכים לעשות תשובה. אבל המשטרה לא מבינה בכלל את העברי הזה. אז ממילא הם שולחים שם כל מיני בלשים למיניהם. אני אומר את זה רק כאחד הדברים שעליהם אני לא יכול לדבר עם כל הרגשות שמתלווים לדבר הזה. אז חשבתי לדון בקצרה קצרה על נקודה אחת שאולי משותפת ליושבים כאן עם הרב. מסכת אבות פותחת, משה קיבל תורה מסיני, ואחר כך באים שם שמות קיבוציים, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, ואין שם פירוט של השמות. הפירוט מתחיל רק משמעון הצדיק ומהזוגות ומה שבא אחרי זה, הלל ושמאי וכו' וכו'. ויש לנו מקומות נוספים שבהם הפירוט הזה כן מופיע. והרי מה שהמשנה מתכוונת, היא מתכוונת לאמת ולחזק בלב את השלשלת של המסרנים למיניהם, וכאן היא מסתפקת בשמות קיבוציים, נביאים וכו'. הרמב״ם עצמו ביד החזקה ביקש להתגבר על הדבר הזה, והוא מנה רשימה משלימה מי הם הזקנים, מי הם הנביאים, מי הם ראשוני כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, משיערי כנסת הגדולה. והוא מסיים ביד החזקה במשפט, הייתי אומר, בומבסטי. אחרי שהוא מסכם את הכל, אומר, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. וזה הייתה כנראה כל מטרתו בעדכון הזה של הרשימה, ולומר, אתה יכול לעקוב ואתה יכול לראות את התחנות האלה שהדבר הזה עבר כדי להגיע. משה קיבל ממי? מסיני. ואיך הדבר הזה הגיע עד לרב שאתה עומד בו? ותוך כדי דיון בנושא הזה, זה הרמב״ם כנראה ביקש, הוא גם התייחס לעובדה שרבי הסתפק בזקנים ונביאים ולא פרט, ותוך כדי דיון בנושא הזה הוא זרק ביטוי. אני חיפשתי את המקורות של הרמב״ם, וכנראה שהוא בעצמו המקור לזה, וכך עולה גם מההערה של הרב כפח בפירוש שלו. חביב היה על הרמב״ם, כך הוא אומר, הביטוי מעתיקי השמועה. הרב יודע מקור קדום לרמב״ם במעתיקי השמועה? אני לא מצאתי. הרמב״ם הזה, גם בהקדמת המשנה פעמיים שלוש, בדקתי גם בתרגום של הרב שילת וכו' וכו', בהלכות תלמוד תורה בפרק א' הלכה ת' ביד החזקה, אמר הרמב״ם, וזה הוא כתב בעברית שלו ולא בערבית או בתרגומים אחרים, מעתיקי השמועה. זאת אומרת, הרמב״ם הוא זה שטבע כנראה את המטבע המיוחד הזה, מעתיקי השמועה. וכל כך היה חשוב לו הדבר הזה. הם מעתיקי השמועה. כשאתה עובר תחנה לתחנה ואתה אומר, מי הם היו אלה ראשי הדורות, מי הם היו אלה המסרנים שהם עתיקי השמוע מדור לדור. למשל, כמה הוא אמר את זה במאמר המוסגר, עזרא הוא זה שמסר לשמעון הצדיק, ועזרא קיבל תורה מברוך בן נריה. ברוך בן נריה, יש גמרא במגילה מיוחדת במינה. מי שלומד קצת את סדרת האישים שהיו בימי שיבת ציון יודע שעזרא לא עלה עם הגל הראשון. כולם עולים, זרובבל, יש כבר גלריה מכובדת מאוד. למה עזרא לא עולה? כי יש לו עוד את ברוך בנריה. אז אומרת הגמרא שיקחו את ברוך בנריה, אומרת הגמרא הוא היה כזה זקן מופלג שאי אפשר היה לטלטל אותו בטלטולים קצרים על אחת כמה וכמה לעלות מבבל. אז מה אם ברוך בנריה לא? ברוך בנריה ראה את ירמיהו. אם יש עוד איזה שמועה קטנה אחת, אם יש עוד איזה וורט אחד שעזרא לא מצץ מברוך בנריה, שמצץ מירמיהו, שמצץ שם, אז למה, מה הוא יעשה בארץ ישראל? חסר לו הדבר הזה. הוא לא יכול להיות בין מעתיקי השמועה, כי חסר לו בשמועה. אז תחכה ארץ ישראל ותחכה שיבת ציון. אפשר יהיה ש ברוך בנריה עוד יזכור משהו מיוחד במינו שעזרא ישמש אותו, וכשעזרא יעלה לארץ ישראל באיחור מסוים, אבל הוא מביא איתו את המסורת של ירמיהו, וירמיהו משה רבינו, אז בוודאי שזה קודם לכל דבר. כאין זה, יש ברמב״ם, שוב אותו רמב״ם בהקדמת יד החזקה, אחיה השילוני, והוא אומר, ואחיה השילוני, הרמב״ם שם מוסיף דבר של על פניו לא כל כך מובן למה, אחיה השילוני היה מיוצאי מצרים, הוא ראה את משה רבינו. נדמה לי שהרבותנר באחד המקומות אומרים, אחיה השילוני הוא ראה לוחות ראשונות, הוא ראה יהדות בלי חתיכת בדיעבד, הוא ראה את כולה כמו שהיה צריך להיות. ושוב אמר במאמר המוסגר, ואולי זה הסוד, חסידים שואלים מי היה הרבי של הבעל שם, כתוב בכמה וכמה מקומות, הוא למד מאחיה השילוני. מה טיבה של המסורת החסידית הזאת? אם אתה רוצה לקרוא תגר על חסידות, שזה דבר חדש, מאיפה זה בא? זה אחיה השילוני. הם חיפשו את היתד שתתעלה עליו הלגיטימציה של להרגיש עוד איזה ועוד ביהדות. זה הולך מאחיה השילוני. נו, אחיה השילוני, הוא כבר יורדת מצרים, הוא ראה את מויש רבנו, אז מה הספק בדבר הזה? מעתיקי השמועה. מעתיקי השמועה. דהיינו, הזכיר פה את רב שלמה זלמן. שמעתי פעם את הרב מתבטא, והיה איזה דיון באיזה הנהגת שצריכה להיות כך או ככה, אז הוא אמר, אם אני אכריע ככה אני אתבייש מרבותיי. מי הם רבותיו? תיכנס אצלו לחדר, מי שזוכה להיכנס לחדר. אז יש תנועה של חזון איש, יש תנועה של רב שלמה זלמן, ויש תנועה של הרב דסלר. מרבותיי אלה הם מעתיקי השמועה. הוא כמובן לא יעלה בדעתו שהוא מעתיק השמועה, אבל אנחנו רואים בו את מעתיק השמועה. הוא ממעתיקי השמועה. מאיפה זה בא? אז יש כמה חוברות, לצערי לא מספיק ארוכות, שכתבו על אבא שלו, על הרב דוב כץ, וזה דברים שהרב דוב כץ כתב אותו בעצמו. ומכיוון שהוא כל כך מבחינתי היה לא צפוי, אז אני רוצה לקרוא אותו בעת אוזניכן, כפי שהוא בעצמו כתב אותו. בחודש אב תפרי צדיק תת קיבלתי ידיעה מקובנה שאחי סימחזיס לחולה מסוכן, והוא מבקש שאני אבוא לראותו. מצב העולם היה אז מתוח, זה היה חודש לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, היטלר כבר לקח את צ'כיה, הכל היה ממש על עברי פי פחד, והססתי עם לנסוע. והנה ראיתי בחלום, ואני נמצא בבית כנסת קטן ברחוב גרוזנברג. אני לא יודע אם הרב זוכר, אנחנו הזדמנו פעם עם אבא להתפלל באותו בית כנסת, זה גרוזנברג 33, שהיה ברחוב מוליבר 33, זה היה בקרבת אותו מקום שהם גרו,
על יד הבית שלנו,
על יד הבית שלנו, זהו. והייתי מתפלל שם בזמן שגרנו ברחוב מוליבר, כעת גרנו ברחוב נחמני. ואז הוא רואה הרב דב כץ, מי שיקר את היהודי המיוחד הזה על הרציונליות, על השליטה העצמית המלאה, חלוימס. אז הוא מספר, והוא רואה בחלום שהוא עומד בבית הכנסת, ואבי ז"ל עומד בשורה ראשונה בבית הכנסת על יד עמוד, וספר מונח לפניו. כדי שתבינו מי זה היהודי הזה שהוא ראה אותו, אביו, זה שהרב ייבדל לחיים קרוי על שמו, הרב וסלר אמר לרב יעקב, אני הולך אחי מגלה סוד, אם היית מכיר את סבא שלך היית נראה אחרת. זה המקסימום שיכול היה לומר לו. זאת אומרת, כי הרב וסלר הכיר אותו, הוא היה בן כי לא, הוא נפטר צעיר. אז הוא אומר, זה המודל. אז הוא רואה שם את רבי יעקב כץ הזקן, והוא רומז לו לגשת אליו. וכשניגשתי, הראה משהו לקרוא בתוך ספר שהיה פתוח לפניו. בחלום ציינתי לי שהספר הוא יורה דעה, בפורמט גדול, הוא פתוח בעמוד קעין זין. כשהתעוררתי משנתי בבוקר, רצתי מיד אל הארגז שהיו ארוזים בו ספרי אביזל, משרידים שנשארו מספרייתו, ונשלחו אליי, ועדיין לא הספקתי לפותחו. זאת אומרת, היורשים שנשארו בליטה, חילקו את הספרים, את הירושה, וביניהם היה גם חבילה שהייתה מגיעה לרב דוב כץ, אז הם שלחו לו את זה. טוב, הוא היה עסוק בהוראה, בעבודה, לא הספיק עוד לפתוח את הזה, אבל היה חלום, אז הוא פתח את הספרים האלה. והוא מחפש את הספר הזה, מצאתי את הספר יורה דעה של אבי ז"ל, וראיתי שבדף זה מדובר בהלכות אבלות, דף קופיים, מה שהוא ראה בחלום. הבנתי את הרמז, ואחרי כמה ימים יצאתי לדרך לקובנה. אני כל פעם מתפעל מחדש, יהודי רציונלי, יהודי שעסק בשתי רגליים במציאות, ראה חלום, ובחלום, והעולם כולו מתוח, והוא קונה כרטיסים ונוסע לקובנה בגלל החלום הזה. קניתי כרטיסים והצטיידתי בוויזות לשם ובחזרה, עברתי דרך אתונה, קושטה, ורשה, וורשה בלירתי, יש כל דברים. בתחנת הרכבת חיכה לי רב גרשון. אני רוצה שתבינו, כשאנחנו גרנו בקרן ביבנה, היה שם יהודי לבבי מאוד, הוא הקל עלינו מאוד את הקליטה שלנו בקרן ביבנה, הוא היה השוחט של קבוצת יבנה, רב אפרים גוטמן, והוא בנו של רב גרשון, והוא הם בנות דודים עם הרב. הוא תמיד היה אומר לי, היה לי חלק מכרטיס הכניסה לקבוצת יבנה, שאנחנו איכשהו בני דודים גם כן, לא? אבל היה איש חמוד מאוד, ושם הוא פגש את אבא שלו. אגב, אבא שלו, זה כבר עדויות שהוא סיפר לי, גר בקומה התחתונה שהדבר אברהם גר בקומה השנייה. זאת אומרת, הרב מקובנה, הוא היה דיין, והרב מקובנה גר באותה קומה. הסיפור בהנהגה שלו בשואה היא לא לכאן. אבל על כל פנים, אלה הם אישים שחלק גדול, חלק מהם על כל פנים הכרתי. ובכן, הגעתי לשם, והתברר שאחי שחלה כבר נפטר, וקמתי מהבלות וכו' וכו'. ואז הוא מספר שהוא ניצל את הימים שאחרי השבעה, ביקרתי את רב העיר ברון בקשט, שמעתי שיחה בסעודה שלישית, ביום ראשון נסעתי לכלם, ביקרתי בבית התלמוד, נפגשתי עם רבי דניאל מופשוביץ, ועל רבי דניאל מופשוביץ זה העיד בפניי אפרים גוטמן, איך הוא הלך להריגה יחד עם כל בית התלמוד של כלם, והוא אמר לליטאי הרשע, הוא אמר דברי התעוררות לילדים, ואמר, אני גמרתי, עכשיו אתה יכול להתחיל, והוא קצר את כולם לתוך הבור. זאת אומרת, הוא נפגש עם היהודים האלה שבועיים לפני זה. ביום חמישי תת באלון חזרתי לקובנה, ביום שישי בבוקר ביקרתי בישיבת סלבודקה בבית רב אברהם גוג'ינסקי, כי הרב אייזיק היה בשוויץ, והעיתונים עשו שרוסיה עשתה כבר הסכם. קיבלתי מברכת מחותני הרב גולד שהיה בקונגרס הציוני בבאזל, שעטוס מיד לארץ, כבר לא טסו מטוסים. רב אברהם אמר לו לנסוע בשבת כי זה פיקוח נפש, הוא חיכה. ביום ראשון בבוקר הוא נסע עם הרכבת והיא נעצרה, אי אפשר יותר להתקדם, כי כאן הגבול. אז תלכו ברגל, אז הם הלכו קילומטר עד הגבול, והרכבת הפולנית גם כבר הייתה קילומטר אחר כך, הלכו גם ברגל, והגיעו, המתח נגמר, כשהם הגיעו לתל אביב, לנמל, אז הרבנית, האמא של רבי יעקב, חיכתה לו, והבינה שזה האונייה האחרונה שנסע, כשוורשה כבר הופצצה, כי המלחמה כבר פרצה. זה החלק הלא רציונלי, שיש להם עדויות מאוד רציונליות על קיום הדבר הזה. אני לא זוכר ממי שמעתי, אם שמעתי מרב יעקב, או שמעתי מאביו, או קראתי באיזה מקום. כל הסיפור הוא כולו השגוחה פרטית, כולל גם העובדה שמה שהוא הבליע פה, שהוא קנה כרטיסים הלוך ושוב, כי לאונייה שהפליגה מרומניה אפשר היה רק מי שהיה לו כרטיס הלוך ושוב. הכל היה בהשגחה מופלאה מיוחדת במינה בשביל הדבר הזה. אז מישהו אמר, ההיסטוריון שתיעד את הישיבות שבוע ימים לפני הריסתם היה הרב דוב כץ, והביקור הזה הוא הביקור שנתן לו סמכות לאותנטיות. הוא ראה את כלם שבוע ימים לפני פרוץ המלחמה, הוא ראה את סלבודקה, הוא ראה את רב אברום קוג'ינסקי, זאת אומרת כל חותנו של הרב וולבה, זאת אומרת מזיק מבעלי המוסר שהיה גם בחברון העיר וחזר אחר כך לסלבודקה. סופר של, לא הייתי אומר של כל עולם הישיבות, אבל של הכותל המזרח, היה היהודי הזה שבגלל חלום של איזה אח, איזה יורדי בחוב קרוזמר בתל אביב, נסע וסיכם. מעתיקי השמועה, מעתיקי השמועה שראו את השמועה כשהיא עוד חיה תוססת בבתי המדרש, ואיך זה עובר אחר כך. כשאני התבוננתי בדבר הזה, אז הסברתי לעצמי, הנה איך היסוד המופלא הזה, מעתיקי השמועה, נהרסו בתי מדרשות שבהם היו השמועות בעצם התהוותם, בעצם ההנהגתם. לא אדבר עכשיו על העולם ההונגרי, על העולם הפולני, אבל העולם הליטאי הדומיננטי בעולם הישיבות. אז איך הדבר הזה התגלגל, שיישא יהודי ויראה אני לא זוכר, אתם זוכרים אם זה כתוב באיזה מקום, או אני שמעתי את זה מאבא, שזה כאין את הסיכום של עולם התורה הוא ראה או כרווח משני או כרווח העיקרי של החולם, כי למעשה הוא נסע בשביל לבקר את אחיו שכבר נפטר. אז נמצא שהנסיעה הייתה באמת בשביל לתעד את עולם הישיבות כפי שהוא הכיר אותו. וכל מה שנולד אחר כך בחמשת הכרכים, ששת הכרכים של תנועת המוסר, זה התולדה של הביקור הזה. כמובן יש רבי ישראל וכל מה שעוד בא לפני זה. נוסטלגיה, שנינו היינו ילדים בכיתה זין. הרב דוב כץ מתנצל שהכרך הראשון הוא נתפס על נייר צהוב. אני הכנתי אותו בבית להראות, באמת הכנתי נייר צהוב, כי רבי יעקב נתן לי אותו לבר מצווה שלו. ההקדשה שם, אני לא מדבר עליה עכשיו, ההקדשה של רבי יעקב כתב לי, שרבי יעקב היה לפני הבר מצווה, אבל תנועת המוסר זה הספר האותנטי שמתעד את כל הדבר.
כולנו מרגישים, נדמה לי, שאפשר לשבת פה עד אור הבוקר, ככה בלי להתאמץ, לקום לוותיקים ולהמשיך הלאה. שני דברים שמבקשים לסיים בהם. שלושה דברים שמבקשים לסכם בהם. דבר אחד, אם יעזרו פה להוריד את הדברים, יביאו שתייה חמה ועוגות שהרבה נשים תרחו לאחים. ויש מייסה בגביה, זאת אומרת זה מייסה מופלה ביויסר,
עכשיו אני רוצה שבעל המעשה יספר אותו בעצמו. הרב רוני קלופשטוק מוזמן לפה. אי אפשר להמשיך הלאה. אחרי זה אני פשוט רוצה לחסוך דברי הקדמות למיניהם, כי באמת מאוחר לא מבחינת הרגשת הלב, הרגשת הלב שאנחנו פה הדור הבוקר, אבל יש כל מיני מגבלות, זמן ומקום כידוע עם עניין אחד, כל מי שגדל בישיבת הכותל. אנחנו נרצה לראות מצגת קצרצרה. אני חושב שכל אחד מאיתנו, כל אחד מהיושבים בצד הזה וכל אחד מהיושבות בצד הזה, יודעים כמה לוח השנה שלנו, המועדים שלנו, כמה התבשמנו וכמה אנחנו ממשיכים להתבשם מרב יעקב. אז זה הדבר היחיד שעשינו בלי רשות. כל מה שעשינו עד עכשיו עשינו עם רשות, אבל עשינו כאן איזשהן נגיעות קטנות, לפי איך שקוראים לזה היום, מאיזה שני משפטים בשיחת התעוררות של אלול. אי אפשר לתאר בכלל את בית המדרש של הישיבה בליל ראש השנה וההמשך בתפילות המוספים ובסדר העבודה של יום הכיפורים והושענא רבה ושמחת תורה ואפיית מצות ופורים וכל הדברים הללו. אז יש כאן איזה שהן נגיעות קטנטנות, אי אפשר בלי העניין הזה. ואחרי זה, בשם התלמידים, שמסתם כל אחד רוצה להגיד משהו, לביוסי.
מה פתאום?
לביוסי.
יש לה זמן לחשוב.
לביוסי, יגיד, בגלל עכשיו אני מבקש את הרב רוני לבוא לפה עם הגביע, אבל להזדרז, כדי שבקצרה הוא יספר מה קרה בגיל 60, מה קרה בינתיים, מה יתחדש השבוע, ובעזרת השם נוכל לתת את הדבר
ברשות רבותיי, אני מקצר מאוד. לא הכנתי מה לדבר. אני אתראה תיאור המעשה כפי שהוא. אנחנו כולם זוכרים, או רובנו זוכרים, שלפני כ-20 שנה, כשהרב הדרי וגם רבי יעקב היו בני 60, אז בשם כל... כולנו זוכרים שלפני כ-20 שנה, כשהרב הדרי ורבי יעקב היו בני 60, אז כל סגל החבורה, אולי יותר מהאנשים שישבו פה, כיבדו אותם בהכרת הטוב שיש לנו כלפיהם בשני גביעים שנעשו בצורה מאוד מיוחדת על ידי מישהו שעשה משהו, מעשה אומנות, ועם ברכה שהייתה מולחמת באותיות כסף לגביע, כי אורך ימים ושנות טוב יוסיפו לך, וקיבלו שני גביעים זהים. קרה מקרה, וכיוון שרבי יעקב מאוד, לפי מה שהרבנית אמרה, מאוד היה שמח כל השנים ורצה את הגביע בכל מקום והלך איתו לכל מקום, יתרה המקרה במקום מסוים שהוא היה שם, הגביע נשאר, כל פעמים נלקח על ידי מאן דהוא, ולא יודעים לאן הוא נעלם. והיה לו צער גדול לדבר הזה, אבל הוא לא רוצה לספר, אבל שמועה כתובה לאוזנינו, כמו שאמרנו, וניסינו להתחקות אחרי 20 שנה, מה היה אז, מאיפה עשו ואיפה עשו, כי זה היה משהו מאוד מיוחד, וברוך השם, באמת גם בזה היה עשיית הדשמה מאוד מאוד גדולה, והצלחנו גם לאתר את זה וגם במהירות ככה לעשות את הכל, וסיוע כמובן של התאום של הגביע שנמצא אצל הרב הדרי, והרב הדרי התארך והלך וחזר ומדד ועשינו. אנחנו מקווים שכיוונו, וזה כמובן פה בשם כל היושבים כאן, זה לא בשם מנדו אדם פרטי, זה בשם כל מי שיושב כאן, זה לכבודם של הרב והרבנית, ואנחנו שמחים על זה שאנחנו רוצים להשלים את העבודה. ורק להוסיף, יש פה הרבה בחינות של תוספת.
אני קיבלתי מגילת רות, מה זה?
רות שריבה הוא הקדוש ברוך הוא, ריבה הוא דרך הגביע.
תפתח את זה, רוני, תפתח למעלה, תפתח למעלה. תוציא, תוציא, לא חד את זה.
זה גדל, זה גדל, אני חושב.
רואים את זה
אירוני,
שכולם
מרוח. תראו, תראו, תראו. זה יותר גדול, ובשרים שנה יותר גדול.
אז זהו, אנחנו דיברנו עם הרבנית, הרבנית ביקש...
אז רגע,
יש פה עוד דבר. א', שכולם יראו, כי זה כמובן בשם כולם, הפסוק שכתוב פה זה כמו בגביע, הוא אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, זה כמו שאמרנו בשם כולם. ובתחתיתו של הגביע כתוב פה לרב ולרבנית עוד, בעין, עוד ינובון בסביבה, עוד כמניין גבורות. זהו, זה בשם החבורה.
תודה רבה, תודה רבה.
אני את המיקרופוני עסקי.
תודה רבה לכולם. אני מתרגש. אני מתרגש מאוד מזה, קודם כל באמת, כי חיבבתי מאוד את המתנאים. לא רק בגלל שזה הגביע, כי המקור שלה היה מקור מצוין. אבל אני מתפלא שנתנו לי את זה, כי קיבלתי מגילת רות. שרי באו לקדש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אז רב הדרי אומר צריכים גביע כדי לרבות את הקדש ברוך הוא בשירות ותשבחות. תודה רבה לכולם. השנה יכתבנו ביום צום כיפור יחתמו. זו סוגיה גדולה וקשה, תרתי משמע. קודם כל הסוגיה כשלעצמה היא סוגיה קשה, צריכים ללמוד אותה בעיון ולהקדיש לה זמן. זה לא עניין של חצי שעה או שעה. אבל חוץ מזה, אנחנו מבחינת המציאות, אנחנו הנידונים בסוגיה הזאת בימים הללו. מאין באת? לאן אתה הולך? זה לא נכון, מה זאת אומרת? מאין אני באתי? כתוב בספר בראשית מאין באתי, ויפח באפיו נשמת חיים. מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא פחות. מאן דנפח מדילי נפח. לא יודעים בדיוק איפה זה כתוב בצורה הזאת. אבל הרמב"ן גם אומר, אדם שנופח במשהו אז הוא מי שלא נותן בו. כביכול, אין לנו תפיסה בכלל. לאן אתה הולך? אתה הולך לעולם של נצח. לנצח נצחים, אדם הולך למקור שלו, מאין באת ולשם הוא חוזר.
האות הזה חתום עליו.
בדרך כלל אם נכנסים לסוכה, ממילא זו כוונה למצווה. אבל כיוון שפה, גם אם היינו נמצאים באולם של הישיבה, גם היינו מתכנסים. זאת אומרת שאפשר לשכוח ואז מפסידים את המצווה פשוט. לכן אנחנו מכוונים לקיים מצוות ישיבה בסוכה, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני הכבוד. אני והאושיינה, בעצם התפילות שאנחנו מבקשים זה מחובר שני דברים. חלק מן האושיינה זה עננים וגשם ומטר וצמחייה והכל, אבל החלק העיקרי שזה הבסיס של כל העולם הזה, שאנחנו נדע שנכיר את הקדוש ברוך הוא למען דעת כל עמי הארץ. זה המטרה. מגילת אסתר היא בעצם סיפור היסטורי, אבל היא לא נכתבה על מנת שנלמד ממנה היסטוריה, זה ברור. אדרבה, בסוף המגילה כתוב שהדברים כתובים על ספר דברי הימים, זה לא ספר היסטוריה. המטרה של המגילה היא שנתבונן בסיפור. וגם אצלנו כל מיני תהפוכות ובלבולים, כל מיני דברים, זה הכל מיני שהקדוש ברוך הוא מוביל, יש כל מיני הסברים, זה לא משנה אם ההסבר הזה נכון או זה נכון, אבל שהקדוש ברוך הוא מוביל, זה פשיטה שבפשיטה. וכמו ששם היה פתאום, לפתע פתאום, כשהתגלה האור הנפלא, אז זה היה כל כך שמחה וססון, בעיקר למי שהיה מחובר לעניין, מי שהיה מחובר. אז ככה אצלנו, ברור, פתאום יבוא אליך לא האדון, כפי שאמרנו, התהליך הולך והולך, אבל זה ניסים נסתרים, אבל פתאום יראו אותו, פתאום יבוא אליך לא האדון, השכינה פתאום תתגלה לנו, לא שהיא לא נמצאת, היא נמצאת והיא קיימת, והשכינה היא איתנו, היא מבגלות, אז כמובן שבירושלים עיר הקודש ובארץ הקודש, וברור, אבל פתאום יתגלה לנו השם, פתאום יראו אותו, מלא ארץ דעה את השם, ואז ודאי שנזכה לססון ולעיקר, ואז נוכל לשיר שיר חדש באמת, כפי שכבר קודם אמרנו, שירו לשם כל הארץ, כי השם מלאך, נוכל להגיד השם מלאך במובן האמיתי. אבל מה שצריך, כפי שהתחלנו, לא לחכות עד אז, כי אם אנחנו מחכים עד אז, אנחנו מפסידים עולם ומלואו. צריכים לחטוף מה שיותר, ולא נדרש מאיתנו הרבה, כפי שאמרנו, לא נדרש מאיתנו הרבה, כל אחד לפי כוחותיו.
התורה לא אומרת לא לפחד, זה לא כתוב כאן. כתוב כי תצא למלחמה וראית סוס ברחם, עם רב ממך לא תירא מהם. לא כתוב אל תפחד, כתוב אל תפחד מהם. מסוס לא צריכים לפחד, מרחם לא צריכים לפחד, מעם רב לא צריך לפחד. כמו שיונתן אמר לנער לנושא כליו, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע ברב או במעט, מה זה משנה? הלכנו שניים, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור, המספר זה משנה אצלו, הסוס משנה אצלו, הנשק משנה אצלו, מה זה שייך בכלל? התורה זה לא ספר סתם, ספר חוכמה, כמו שראינו. התורה זה תורה, איך תאמין את זה? אם אתה תהיה שם בהר סיני, אם אתה מבין את הגילוי הנפלא שהיה שם, שבירך עברה את אחדו, זה התורה. עבודתם לבניך ולבני בניך, ממילא תלמד איתו את התורה ודאי, אבל אמונת התורה זה הדבר היסודי הראשון. והרמב"ן אומר על המצווה הזאת, שאיך מקיימים אותה, הלוואי שנזכה ככה ברמה כזאת, אבל הוא כותב שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. אני חושב שכמה וכמה פעמים כבר הזכרנו את זה, אבל זה לא עניין להזכיר כי כתוב ברמב"ן, זה עניין שאנחנו נצטווינו, אני נצטוויתי, אני, אתה, כל אחד, שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. צריכים להישאר בהר סיני, אנחנו שם בהר סיני כל הימים, זה מה צריכים לשאוף לפחות, לחיות שם. מה זה לחיות שם? לחיות שם עם קודש הבריחו, כי אנחנו צלם אלוקים, והנשמה שלנו היא ויפח ואפה נשמת חיים, ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, והוא לא נפרד מאיתנו, נתן לנו את התורה כלי חמדה שבו נברא העולם, אנחנו לא יכולים, הוא לא יכול להיפרד ממנה, כי זה חלק מקודש הבריחו, ואנחנו שם בהר סיני, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאחינו בית ישראל, כולם, כל אלו שהקדוש ברוך הוא יעבור, רוצים תורה, יגידו בטח כן, אלא מה? שכולם יקבלו, יגידו מחדש, נעשה ונשמע, ונזכה במהרה בימינו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית נהני כל חי, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם.
אין כוחי בדיבור, אבל לא יודע לדבר.
הוא שופר.
אני מתרגש מאוד להיות שותף עם כל בני החבורה שלנו. שמעתי ש הדרי אמר הרב, רב טובי אמר רב יעקב, אני לא יודע אם מותר על פי הלוכה להגיד את זה, להזכיר את השם, אבל אני חושב באמת שהמושג רב יעקב מבטא את כל העומק של החיבור המיוחד של כל התלמידים עם הרב, ואני מתרגש ושמח לא רק ושאנחנו שמחים שהרב הגיע לגבורות, אני מתרגש ושמח שאנחנו זוכים להגיע איתו יחד לגבורות, שאנחנו זוכים כל כך הרבה שנים ללכת איתו, ו ללמוד ולהתבשם. אביו של אדם מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אבל בינינו, מתי אדם שמח יותר, במסיבת יום הולדת של אבא שלו או במסיבת יום הולדת של הרב? בדרך כלל של האבא שלו. אני חושב שכולם פה שמחים מכל הלב להשתתף עם רב יעקב. אני חושב שרב יעקב נתן לנו את העולם הבא בתוך העולם הזה. ודרך אגב, אם אני אומר איזה מילה לכבודו של הרב, אז אני כולל יחד את הרבנית, שביחד בכל השנים הקימו שני בתים מפוארים, בית אחד של בנים כפשוטם, בנים ובנות ונכדים ונינים, ובית שני מפואר של בנים כמדרשם, התלמידים אלו הבנים, שניהם ביחד. אז אם אני אומר איזה מילה לכבודו של הרב, אני כולל יחד את הרבנית. אם ננסה לחלק מה קיבלנו מהרב, אני חושב שאני יכול לקחת כל אחד ואחד מהנקודות, כל אחד מהנושאים שלקחנו ולדבר עליו שעות. אפשר לדבר על העניין של ההלכה, מה קיבלנו בלימוד ההלכה ודקדוק ההלכה ואהבת ההלכה. והרבה פעמים הרב דיבר איתנו על השקפת היהדות, השקפת התורה על החיים בתוך תוכם של שורות ההלכה. כמו שהרב תמיד רגיל לומר, שחס וחליל נפטר אדם, הבן שלו יכול לברך גם דיין האמת וגם שהחיינו בבת אחת, על הירושה שבפרט הזה של ההלכה מונח השקפת התורה על החיים. אם ניקח את העניין של אמונה וביטחון שכל כך קיבלנו, ואני חושב שלעצמי, אני כל כך משתמש בדברים, כל אדם משתמש לפעמים שיש ניסיונות בחיים, שיש שעות קשות בחיים, כמה קיבלנו בעניין של אמונה וביטחון. ועוד כך כל נושא ונושא שלמדנו אצל הרב לפרק אותו, לקחת נושא, שעות אפשר לדבר על כל אחד מהנושאים האלה. אבל צריך לדבר על נקודה אחת. יש הרבה רבנים ותלמידיהם, יש הרבה גדולי תורה. מיום שהכרתי את הרב, אני חושב, ככה, זאת הרגשה שלי, אני לא יודע מה, זאת הרגשה שלי, שהרגשתי את המושג תורה אור, שהתורה היא אור. ידידיה מאיר פה, כמו שאומר המשורר, נמשכתי אל האור שבקע מבפנים. שהתורה היא אור, וכל אחד מהתלמידים, אני מרגיש, נמשכנו אל האור הזה. באמת יש מדרש, אני אומר אותו בקיצור, יש מדרש, הרי אין מישהו יותר ממשה רבינו שהוא תורה, שהתורה היא אור. בכל אופן חז"ל שואלים, משה לא ידע כי קרן אור פניו, מאיפה זכה משה לאור הזה? שאולי הכוונה תורה אור, שהתורה מהירה לאדם מבפנים, אף שאנשים מבחוץ רואים את האור הזה, זה משה רבינו, הוא התורה, הוא התורה אור. למה צריך לשאול עליו מאיפה זכה משה רבינו שלא היה כיכרן אור פניו? אז יש במדרש שלוש תשובות. תשובה אחת, מן המערה, שכתוב סקותי כפי עליך הדוברי. שיטה שנייה במדרש, שזה בא לו מללוחות שהם שישה טפחים, שני טפחים הקדוש ברוך הוא החזיק, שני טפחים משה רבינו החזיק, ועוד שני טפחים באמצע. הרב עדר דיבר הרבה במשך השנים על המדרש הזה. ושיטה שלישית שכתוב במדרש, שמשה רבינו כתב את התורה, נשתייר לו בסוף קצת מהקולמוס, מהדיו, קצת מהקולמוס לקח משה רבינו, העביר אותו על מצחו, ומזה העיר אור פניו. בקיצור, אם אפשר, אני ככה הבנתי את המדרש. השיטה הראשונה, שמשה רבינו זכה לאור מן המערה, מהגילוי שכינה שהיה סקסקותי כפי עליך הדוברים, שהשכינה שורה עליו, רוח הקודש מלווה אותו, זה האור. שיטה שנייה, הרב דרי הסביר הרבה פעמים, חלק בתורה שייך לקדוש ברוך הוא, חלק בתורה שייך לאדם, ויש באמצע זה שטח הפקר, שזה המאבק של האדם להתמודד, להילחם, לשאוף לעלות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. יש חלק אחד ששייך לקדוש ברוך הוא, ויש חלק באמצע ששם השאיפה של האדם לעלות. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. בשיטה שלישית, זה מה שנשתייר בקולמוס. משה רבינו כתב את התורה, יש חלק שנשתייר, שאי אפשר לכתוב אותו. זה התורה שבעל פה. יכול להיות שיש פה ביטוח בחז"ל, מה זה העניין של האור שמשה רבינו זכה, האור שיר האם זה השכינה ששורה עליו? האם זה המלחמה התמידית של לעלות למעלה, אור החיים למעלה למשכיל? או זה העניין של העמל של התורה שבעל פה, שנשתאר בקולמוס? כל אחד מהם לבד יכול לתת לאדם אור. קל וחומר אם יש כל השלושה האלה. אני לא אומר את הדברים האלה בתור חס לדבר על לכבודו של הרב, אני אומר את הדברים האלה לנו. כלומר, אני אומר את הדברים האלה לנו, מתפקידים. טוביה פה כיסה את ה... כיף את זה במחיצות, לא רואים את ה... את היופי של ירושלים. גם ירושלים יש באור. ירושלים יש באור. בחושך לפעמים רואים את האור של ירושלים יותר. לפעמים רואים את האור של ירושלים יותר. החיבור הזה של האור של התורה עם המיוחדות של החבורה שלמדנו פה בירושלים, אני חושב, כמו שאני אומר, יש הרבה גדולי תורה, יש הרבה רבנים, יש הרבה רבנים ותלמידיהם. אני לא יכול, אין לי מילים לבטא את המיוחדות של החבורה שלנו, הקשר של התלמידים, החיבור שלנו עם רב יעקב. אז החיבור של האור של התורה עם האור של ירושלים, ואי אפשר לבטא את זה במילים, את המתיקות המיוחדת הזאת של החיבור שזכינו כל השנים, ואנחנו בעזרת השם עוד רוצים עוד לשתות בצמה עוד הרבה שנים. מסתכלים פה בנוף, רואים את החורבה, עוד מעט תראו את תפארת ישראל, אבל רואים את מקום המקדש. מכאן אנחנו כולנו הולכים ללוות את הרב לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, בעזרת השם, שנזכה להיכנס אל הקודש ולצאת בשלום מן הקודש, בעזרת השם, אמן ואמן.
אמר לי הרב זולטי, שאלו אותו, מי יהיה כהן גדול? הוא אמר, עבד רבי ינקל.
מכיוון שרבי ינקל סרט, ואמרתי רבי יעקב, אני רוצה לספר סיפור שהיה בבית, ואחרי זה נשים שיר המעלות, ומסתום הרב יזמן
בגביע.
Hey!
סברי רבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב.
אמן.
הרב ליפשיץ, אפשר לברך?
רבותיי, נבורך
שם אדוני
מברך, שם אדוני מברך מעתה ועד עולם, ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, ברשות הרבה לבית, נברך אלוהינו שאכלנו משלו.
ברוך אלוהינו,
ברוך אלוהינו שאכלנו משלו ותבואו חיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה ברוך אתה ברוך אתה ברוך אתה ונותן לכם לחום בשר כאילו רב חזבאו ותבואו לדור תמיד וחסר לנו חסר לנו זום לא לנו ודבר שמועתי רב הציבורי זה נפס לכל ותפק לכל מכין מזור לכל בריאות האחר שחבר ברוך אתה אדוני ויזן את הכל וחם אלוהינו מלך העולם בריא פרי הגפן
אמן